קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השבועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. שיעורנו היום יעסוק בשאלת מעמדה של ההזרעה המלאכותית לאור ההלכה. עבור זוגות רבים, כניסה להיריון היא איננה תהליך פשוט. ולעיתים, ברקע קיימת בעיית פוריות שעלולה להפוך את הכניסה להיריון בדרך טבעית לבלתי אפשרית. מדע הרפואה עוסק רבות בניסיון להעניק פתרונות טובים לבעיות פוריות שונות, מהן הקשורות בפוריות האישה, מהן הקשורות בפוריות הגבר. אחד מן הפתרונות, ובו נעסוק היום, היא ההזרעה המלאכותית. הזרעה מלאכותית היא למעשה פעולה של החדרת זרע מן הגבר ישירות לרחמה של האישה. המצבים בהם בדרך כלל פועלים כך, הם מצבים שיש בהם הפרעה אנטומית שיוצרת בעיה בקיום יחסי האישות ובהגעת הזרע אל הרחם בדרך טבעית, או בעיה הקשורה לא במבנה האנטומי, כי אם במבנה תאי הזרע של הבעל. הגורמים לכך יכולים להיות לפעמים מחלה תורשתית, לפעמים אי התאמות שונות בקבוצות דם, עניינים גנטיים כפי שאמרנו, ובמצבים הללו ממליצים הרופאים על דרך של הזרעה מלאכותית. השאלות ההלכתיות המתעוררות לאור הפתרון הזה הן רבות ומגוונות. ראשית כל, מה המעמדה של הזרעה מתורם זר ולא מהבעל עצמו? מה המעמדה של הזרעה מגוי? האם מותר בכלל לאדם להוציא זרע לטובת הזרעה מלאכותית? האם מותר להזריע ברחמה של האישה בדרך מלאכותית כאשר היא איננה טהורה בימי נידותה, דבר שבדרך טבעית אסור? לגבי יוחסין, האם הבן מתייחס לאביו במקרה כזה? האם האישה נחשבת למי שנבעלה לבעל הזרע שהונח ברחמה? וממילא, האם היא נאסרת על בעלה כדין מי ששכבה עם אדם אחר או לא? שאלה נוספת שבה לא נעסוק אבל עלתה לדיון ציבורי בשנים האחרונות, היא שאלת הזרעה מלאכותית לרווקה שמסיבות אלו או אחרות איננה יכולה להתחתן. שאלה נוספת שייתכן וניגע בה היא שאלת הקפאת זרע לטובת ימים אחרים בעייתיים יותר, בין אם מדובר בזוג שכרגע אין בעיות פוריות אצלו, אך יש לצפות לבעיות כאלו, כגון בעל שחס ושלום צריך לעבור טיפולים כימותרפיים שעלולים לפגוע ברמת הפריון שלו, או הצעות שעלו שחיילים היוצאים למלחמה יקפיאו זרע וכן הלאה, ייתכן שבכך נעסוק בסיומם של הדברים. המקור הקדום ביותר שקיים בסוגיה הזאת, שמעלה בכלל את האפשרות של הזרעה מלאכותית, והוא מקור מן הגמרא, אין לנו מקור זר, מקור חיצוני, מקור שאיננו מקור יהודי, שמעלה את האפשרות הזאת בכלל אז, הם דברי הגמרא במסכת חגיגה בדף י' עמוד ב'. הגמרא שמתלבטת בשאלת היתרה של מי שנמצאה בתולה, ואף על פי כן מעוברת, האם היא מותרת לכהן גדול, שהרי כהן גדול מותר רק בבתולה מעמיו. במילים אחרות, האם המציאות הזאת של מישהי שהיא בתולה מצד אחד ומעוברת מצד שני, מפקיעה ממנה את שם הבתולים? האם בתולים מופקעים על ידי העיבור, או בתולים מופקעים על ידי פקיעת קרום הבתולים וראיית דם? כיצד תיתכן בכלל מציאות כזאת של מישהי שהיא בתולה מצד אחד ומעוברת מצד שני? אומרת הגמרא, חיישינן שמה נתעברה באמבטי. זאת אומרת, חוששים שמה הייתה איזושהי שכבת זרע מגבר שהיה, ששהה במרחץ, ולאחר מכן, כשהיא נכנסה למרחץ, נכנסה שכבת הזרע על ידי המים לתוך גופה, והגיעה אל רחמה, ומכך נתעברה בלא בעילה. הדבר הזה כמובן מעורר תמיהה, ואכן חלק מן הגאונים והראשונים הסבירו שבאמת לא מדובר במשהו טבעי, אלא מדובר במעשה ניסים. כך למשל אומר רבינו חננאל בפירושו לאותה גמרא, אומר, חיישינן שמה באמבטי עברה, פירוש, אישה הרה שנבדקה ונמצאת בתולה. מי אמרינן מביאה נתעברה כשמואל, זאת אומרת, היא נתעברה מביאה ובדרך כזאת שלא נתנה לנו אפשרות לראות שאכן איננה בתולה עוד, לא יצא דם, והרי נקורא באישה כי תזריעה וכו'. או דילמה אימור באמבטי של מרחץ נתעברה, כגון שירד איש באותה האמבטי, ופלט שכבת זרע, וירדה אישה, וקרבה באותה טיפה של שכבת זרע, ונכנסה בתוך רחמה ונתעברה. וזה מעשה ניסים הוא, ואינה טמאה לידה שאין לקורא באישה כי היא תזריע. כלומר, לרבנו חננאל ברור שלא מדובר במציאות טבעית, לא מדובר במעשים שבכל יום, מדובר במעשה ניסים, במשהו מאוד מאוד חריק. אמנם, אין להתעלם מן העובדה שהגמרא לא ראתה זאת כאן כמעשה ניסים, אלא ראתה זאת כאפשרות שבגינה אנחנו נתיר לכהן גדול אולי לשאת אישה שהיא מעוברת, למרות שבדרך כלל הדבר הזה משמעו שאיננה עוד בתולה. זאת אומרת, התייחסו לדבר הזה כאל מציאות אפשרית. מקור נוסף, מאוד מעניין, שממנו ניתן לראות שחזל או קדמונים ראו את התופעה הזאת של הזרעה מלאכותית בתור משהו מציאותי, הם דברי המדרש במדרש בן סירא. בן סירא היה חכם ירושלמי בן דורו של שמעון הצדיק במאה השנייה לפני הספירה, וחיבר מספר ספרים, ספרי משלים, ספרי חוכמות, הגמרא מתייחסת אליו, ויש שאסרו אפילו לקרוא בו, אף על פי כן בדרך כלל היו חכמים סומכים דבריהם על מובאות מספר בית סירא. בן סירא במדרש אומר, מדרש שלו, שמקור שמו בן סירא הוא למעשה שינוי ותיקון לשם קצת יותר בוטה אולי, שהוא בן זרע. מדוע בן זרע? מכיוון שבן סירא היה, על פי אותו ספר, נכדו של ירמיהו. ביתו של ירמיהו נתעברה באמבטי, ובן סירא נולד כתוצאה מעיבור זה. אומר המהריל, שמביא את דברי המדרש, אומר, בת ירמיהו הייתה רוחצת אחר אביה באמבטי חמין וקלטה זרע אביה ונתעברה וילדה. זאת אומרת, ביתו של ירמיהו נתעברה מאביה, והכל מעידים עליה מרוב חסידותה שלא זינתה. ברור היה שביתו של ירמיהו לא זינתה. אז כיצד נתעברה? מאמבטי. הסכימו הכל שבאמבטי שרחצה קלטה. והועיל ונולד מקליטת זרע בלא תשמיש, קראו הוא בן זרע. וכשיגדל ונתיידע לו, היה בוש משמו, והפכו שמו לקרוא בן סירא, ובגימטריה ירמיהו. כאמור, יש מקום לפקפק במהימנות ובמקוריות של המדרש, ובכל זאת, מה שאנחנו רואים מכאן, שראו את האפשרות של התעברות מזרע שיכנס, שיוכנס אל הרחם, שלא בדרך ביאה רגילה, כאפשרות מציאותית, כאפשרות ריאלית, הדבר צוטט אף אצל ראשוני האשכנז. מקור מאוד מעניין בהקשר זה, הם דברי הסמק. הסמק היה רבי פרץ בן אליהו מקורביל, חי במאה ה-13, והוא פוסק בהלכות הרחקות בין איש לאשתו בימי הנידה, שאישה נידה יכולה לשכב על הסדינים ששכב עליהם בעלה. אבל עליה להיזהר באותו זמן מלשכב על סדינים ששכב עליהם איש אחר. מדוע? פן תתעבר משכבת זרע של אחר. הנה לנו ביטוי הלכתי מובהק, זאת אומרת, לא מדברים כאן על איזשהו מעשה ניסים, כמו שהבין רבנו חננאל, מדובר על אפשרות כנראה ריאלית, שבגללה, כך בעיני הסמק, שבגללה חושש הסמק, ואוסר על אישה לשכב על סדינים ששכב עליהם גבר אחר שאינו בעלה, שמה היא תתעבר משכבת זרע של אדם אחר. ממילא מתבקשת השאלה, למה בימי מידותם הוא מתיר לשכב על סדינים של בעלה, הרי אסור לבעלה לבוא עליה בימי מידותה, אז הוא עונה גם את התשובה המתבקשת. הוא אומר, אין כאן ביעת איסור, אז הוולד קשר לגמרי, ואפילו אם היא תתעבר משכבת זרע של אחר. אבל כשמדובר משכבת זרע של איש אחר, כפדין על ההבחנה, גזרה שם הישא אחותו מאביו. אנחנו נחזור לפסק הזה בשלבים יותר מאוחרים של הדיון, אך החילוק בין שכבת זרע של איש אחר לשכבת זרע של בעלה הוא כדי לדאוג לכך שלא ייווצרו בעיות של נישואי אח ואחות בלא שהם יודעים על כך, כאשר הם לא מאותה האם בגלל אותה מציאות של התעברות משכבת זרע שלא בדרך ביאה. הרי לנו שוב שההזרעה מלאכותית נתפסת במקורות חז"ל ובראשונים כמציאות ריאלית שניתן ויש להתייחס אליה. כעת נפתח בדיון במספר שאלות יסוד כדי לדעת האם הזרעה מלאכותית שאנו עוסקים בה במעבדה, לרופאים, בדרך הוודאית שלגביה אין מה לחלוק אם מדובר במעשה ניסים או בתהליך טבעי, האם הדבר הזה באמת מותר? השאלה הראשונה שנבקש לדון בה היא נוגעת לעצם הוצאת הזרע על ידי איש לטובת הזרעה מלאכותית. לצורך העניין כרגע אנחנו נתמקד באיש ואשתו. בדרך כלל כשמדברים על איסור השחטת זרע מתכוונים לאחת משתי דרכים. או הוצאת זרע על ידי תשמיש שלא לשם פריה או רביין. או הוצאת זרע שלא על ידי תשמיש. מה בעצם מקורו ותוקפו של איסור השחטת הזרע? הגמרא בנידה בדף י"ג מביאה מימרה של רבי לזר. אמר רבי לזר, מהי דכתיב ידיכם דמים מלאו? אלו המנאפים ביד. תנא דבר רבי ישמעאל, לא תנאף, לא תהה בך ניאוף, בין ביד, בין ברגל. ולאחר מכן מביאה שם הגמרא סדרת אמירות של חז"ל התוקפות באופן מאוד חריף את כל מי שמוציא שכבת זרע לבטלה או מגדירים אותו כחייב מיטה וכמי שעובד עבודה זרה וכאילו שופך דמים. הלימוד כאן של תנא דבר רבי ישמעאל הוא מפסוק מלא תנאף. האם מדובר באיסור מדאורייתא? לכאורה קצת קשה לומר שזהו פשט הפסוק. ואכן הפני יהושע כותב שמה שהלימוד מלא תנאף הוא רק בגדר של אסמכתא בעלמא, ואם כן מדובר באיסור מדרבנן. כפי שראינו בשיעורים קודמים, לשאלת הגדרת תוקפו של האיסור ישנה משמעות רבה, שכן כאשר מדובר באיסור דרבנן, קיים יותר מרחב להתיר את האיסור במקומות של צורך, במקומות שונים שבהם אולי טעם האיסור לא רלוונטי וכן הלאה, דבר שלעולם לא ניתן לעשות אותו באיסור דאורייתא, שבו גם טעם האיסור הוא מעבר לבינתנו, ותוקף האיסור הוא כזה שלא מאפשר תמרונים לכאן ולכאן, אין עצה ואין תבונה נגד השם. ישנן שיטות שהאיסור להשחית זרע הוא חלק מן החיוב של פריה ורבייה וחלק מפרטי המצווה. כלומר, ישנה מצווה לפרות ולרבות, והיא מצווה מדאורייתא, חלק מפרטי המצווה היא שהזרע שנמצא אצל אדם, והוא היכולת שלו, הוא היכולת שלו לפרות ולרבות, חייב להגיע רק אל רחמה של האישה ואסור להשחית אותו ארצה. השיטה הזאת היא שיטת התוספות במסכת יבמות, ובכן מסכת כתובות, ומשיטה זו נראה שהאיסור להשחית זרע הוא פרט בדיני פריה ורבייה. על פי זה אולי יהיה מקום לומר שמי שלא מוזהר על פריה ורבייה, איננו מוזהר על השחתת זרע. וייתכן אולי שמי שלא יכול לפרוץ ולרבות, גם כן לא יהיה מוזהר על האיסור של השחתת זרע. שהרי אם המצווה כולה איננה יכולה להתקיים על ידו, אז גם אחד מפרטי המצווה לא נכלל ולא מתייחס אליו. בהקשר זה, קובע רבינו תם שכל עוד הוצאת הזרע נעשית בדרך של תשמיש, בדרך של קיום יחסי אישות, הרי שלא מדברים שם, אי אפשר לדבר שם על איסור השחתת זרע לבטלה. והשחתת זרע לבטלה זה רק מי שמשמש על האבנים, על העצים, כלומר מוציא את הזרע למקום שלא יכול להיקלט בו. וכך גם מסביר רבינו תם את ההיתר לנשים מסוימות, וכפי שאומרת המשנה, שלוש נשים שיכולות לשמש במוח, זאת אומרת, לשימוח באותו מקום, כך שזרע לא ייקלט שם. אין בזה בעיה של השחתת זרע לבטלה, אומר רבינו תם, מכיוון שמדובר בדרך של תשמיש. מכל מקום, רוב הראשונים, כמו הרמב"ן והרשב"א ואחרים, חולקים וסוברים שאיסור השחתת זרע איננו תלוי במצוות פריה או רבייה כלל, וממילא יהיה קשה יותר לבסס היתר הוצאת זרע לבטלה, כאשר זה נעשה בדרך של תשמיש. יש שכתבו שהאיסור הזה הוא חלק מן האיסור הרחב של בל תשחית. וגם לשיטה זו נראה די ברור שאין כל כך משמעות לדרך שבה מוציאים את הזרע, אלא לכאורה החשיבות היא בשאלה האם הזרע הזה מושחת או שיש לו איזשהו אפיק פרודוקטיבי. זה יחזיר אותנו מאוחר יותר לשאלה האם באמת ניתן לדבר על זרע שנשחת בזרע שבסופו של דבר יגיע לרחמה של האישה, אף על פי שלא הוצא בדרך שבאופן ישיר מעבירה אותו אל רחמה. יסוד מרכזי וחשוב בעניין הזה שבעצם מקדם אותנו לקראת פתרון, הם דברי רב חיים עוזר גוז'ינסקי בשו"ת אחיעזר בחלק ג' סימן כ"ד, שאומר על פי דברי רב יעקב אטלינגר בערוך לנר, שאיסור השחתת הזרע אכן תלוי במצוות פרור. הוא מצטט את דברי התוספות, באמת שהזכרנו מקודם, ובונה עליהם, ומשם הוא מסיק מסקנה, שכל היכה שזהו תיקון למצוות פריה או רבייה, אין חשש בדבר. כלומר, גם אם איננו מקבלים במאת האחוזים את שיטת התוספות, לפי האיסור נובע מפריה או רבייה, אין משמעות הדבר שאנו דוחים את הקשר שבין פריה או רבייה לבין איסור השחתת הזרע. וממילא בסופו של דבר מצרפים את שיטת התוספות, ובכל מקום שהוצאת הזרע היא תיקון למצוות פריה או רבייה, או מסייעת לקיום המצווה, הרי שקשה יותר לבוא ולאסור את הדבר. על פי היסוד הזה של האחי עזר, ואכן, אולי נגד שיטות ראשונים שהוא לא מבסס עליהם את דבריו, ניתן להתיר הוצאת זרע למטרות של טיפולי פוריות, או באים לפתור את העקרות מכיוון זה או אחר, מכיוון שמדובר בתיקון למצוות פריה ורבייה. החידוש כאן הוא ההרחבה של גדרי מצוות פריה ורבייה שלמטרתה אנו מתירים הוצאת זרע. דהיינו, אסור להוציא זרע לבטלה, אולי אסור להוציא זרע בכלל. מותר להוציא זרע רק לטובת פריה ורבייה, וכל מה שקשור לפריה ורבייה הוא מעין מטיר לעניין הזה. וכך נגדיר, כל מטרה שלא פריה ורבייה מוגדרת כהוצאת זרע לבטלה. כל מטרה שבהקשר הרחב שלה קשורה בפריה ורבייה, הרי שהיא איננה הוצאת זרע לבטלה, וממילא הוצאת זרע לטובת בדיקות פוריות, הוצאת זרע לטובת טיפולי פוריות, וכל מה שבא לפתור בעיות הקרות, לא תאסר. להלכה נחלקו הפוסקים האחרונים בנקודה הזאת. פשוט דברי מלכיאל כתב שאסור להוציא זרע לצורך בדיקות או לצורך טיפולי פוריות מכמה טעמים. אחד מהם מתמקד בכך שהוא מבין שאיסור הוצאת זרע עיקרו בשעת הוצאת הזרע עצמו. ואם בשעת הוצאת הזרע, הזרע לא יכול להיקלט במקום שהוא, שיש בו פוטנציאל של הפריה, ממילא זה נחשב לבטלה, ואי אפשר לצרף לכאן את העובדה שבסופו של דבר הרופא לוקח את הזרע, הוא מזריק אותו לרחמה של האישה. להיות שבשעת ההוצאה כשלעצמה, הזרע לא הגיע למקום שבו הוא יכול לפרוט, הרי שהדבר הזה אסור. כמו כן, הוא אומר, ישנם חששות של תקלה בזרע, זאת אומרת, ייתכן שבסופו של דבר הזרע הזה לא יביא לידי הפריה, ולמפריע הסתבר שזו הוצאת זרע לבטלה. הכוונה היא לא שהוא לא יביא להפריה כאשר יגיע לרחמה של האישה, אלא שהתהליך ייצר מסיבות שונות קודם לכן, אולי בגלל איזשהם חילופי טמפרטורה, בעיות זיהום בכלי מעבדה וכדומה, זאת אומרת, איזשהן בעיות שבסופו של דבר יגרמו לכך שהזרע לא יגיע לרחם, ולמפריע זו הוצאת זרע לבטלה, מה שלא קורה כאשר מתקיימים יחסי אישות בדרך טבעית, והזרע מגיע אל רחמה של האישה, במקרה כזה, גם אם בסופו של דבר לא מתרחשת הפריה, הרי שהוא הגיע למקום שפוטנציאלית הוא יכול להפרות שם, וזה לא נחשב לבטלה. בשו"ת משפטי עוזיאל, חלק אבן העזר, חלק ב' סימן י"ט, גם אסר להוציא זרע לטובת הפריה מלאכותית, וזה מכיוון שבכל מקרה, בזמן ההפריה, משתמשים רק בחלק מן הזרע, ואז חלק אחר של הזרע ודאי יוצא לבטלה. אז הרי לנו עד כאן דעות של פוסקים שאסרו את הוצאת הזרע לטובת הזרעה מלאכותית. לעומת פוסקים אלו, כפי שאמרנו, האחיעזר מתיר, מכיוון שזו הרחבה של פריאה ורבייה, רבי יעקב עמדן בשאלת יעבץ אומר שבכל מקום שזה לשם מצווה, אני לא יכול להגדיר את זה לבטלה. זאת אומרת, אם האחיעזר בא ואמר, בטלה זה כל משהו לא פריאה ורבייה, רבי יעקב עמדן גם מרחיב את זה קצת יותר, ואומר, איסור חמור זה הותר מכללו אצל צורך מצווה. וממילא, כאשר אנחנו עושים את זה כאן, לטובת פריאה ורבייה, לא בגלל שזה לטובת פריאה ורבייה בהנגדה לכל תכלית אחרת, אלא פריאה ורבייה כקיום מצווה, הדבר הזה יהיה מותר. בדרך זו, הלכו גם המהרשם, השרידי אש, המנחת יצחק, וגם רב שלמה זלמן נוירבך, שאומר, ואני מצטט, כמו כן מסתבר שאין לחוש כלל בזה לאיסור הוצאת זרע לבטלה, כיוון שלפי דברי הרופאים, ההזרעה היא ממש במקום ביאה, וצריכים גם בהזרעה מלאכותית לאותה כמות הזרע שרגיל לצאת מהאדם על ידי ביאה. ואף להמחמירים לאסור להוציא זרע לצורך בדיקה, היינו משום דעותו הזרע מעיקר הוא עומד רק להשחתה. מה שאין כן הכה, ההוצאה היא לצורך ההזרעה ולא להשחתה. דהיינו, עכשיו זה מנוער בך, ואז אומר, היות שהרופאים טוענים שכמות הזרע שיש להכניס אל, אל רחמה של האישה, נכון לזמן כתיבת התשובה, היא אותה כמות זרע של ביאה רגילה, ממילא אין לחוש כאן שחלק מן הזרע יצא לבטלה, כפי שחשש המשפטי עוזיאל, ועל כן הדבר מותר. הוא אומר, מי שמחמיר בעניין הזה, זו לא עמדתו, אבל מי שמחמיר בעניין הזה, שייך שיחמיר רק כאשר מדובר בהוצאת זרע לבדיקה, ולא בהוצאת זרע להפריה. מכיוון שהזרע שניתן לבדיקה, לשם ספירת תאי זרע, איכות תאי הזרע, צורותם וכן הלאה, הזרע הזה בסופו של דבר הולך לאיבוד, שופכים אותו עם תום הבדיקה. מה שאין כן, במקרה של הפריה שכל הזרע כולו נאסף ומוכנס לרחמה של האישה כאילו הייתה שם ביאה רגילה. בהתייחס לבדיקות זרע, יש לצרף כאן עוד שני דברים חשובים. המנחת חינוך טוען שאין דין של איסור השחתת זרע במי שלא ראוי להוליד. ממילא, אדם שאנחנו הבחנו אותו כבר כעקר, הרי שבמקרה שלו ניתן להוציא זרע מבלי להתמודד בכלל עם שאלת איסור השחתת הזרע, שהרי לא נאמר לגביו האיסור, וכפי שאמרנו מקודם, על פי דיוק בדעת התוספות, שאם האיסור ופרט בדיני פריאה או רבייה, הרי מי שלא מצווה על פריאה או רבייה, לא נאסרה לגביו השחטת זרע. הדברים האלו כמובן תלויים בשאלה, האם אנחנו רואים אותו כמי שאנוס ולא יכול לקיים מצווה שהוא מחויב בה, או כמי של כלל איננו מחויב. דהיינו, לא מדובר פה בסריס, מדובר פה באדם שיש לו את כל מה שנדרש מבחינה פיזיולוגית, על מנת לקיים מעשה ביאה, ולנסות להפרות את רחמה של האישה, אבל מבחינה טכנית הוא לא יכול לעשות את זה בגלל בעיה באיכות הזרע וכדומה. האם אדם כזה אומרים לגביו שכלל איננו מצווה פריאה או רבייה, או שאני אומר, הוא מצווה פריאה או רבייה, הוא אנוס ואיננו יכול לקיים. התפיסה לכאורה כאן שאיננו חייב כלל בפריאה או רבייה, במלכת חינוך הוא ממילא אין לגביו איסור של השחטת זרע. על פי זה, כותב הציץ אליעזר, שאם יודעים שלאישה אין כלל בעיית פוריות, דיין הרופאים בדקו את האישה, וגילו שאין לה שום בעיה. וממילא סביר שהבעיה היא אצל הגבר, זה מספיק בשביל להתיר בדיקת פוריות, בדיקת זרע לשם פוריות. דרך איסוף הזרע, במקרה כזה מבחינתו, דרך העדיפה היא שימוש, כן, תשמיש על ידי נרתיק, ואת הזרע נאסף אז להעביר אל רופאים. הדבר הזה כמובן לא פותר את בעיית בדיקת הזרע אצל רווקים במקרים שהיא נדרשת. שאמרנו מקודם, טיפולים כימותרפיים וכדומה, אך לזוג נשוי ממליץ על הדרך הזו דווקא, כדי שבכל מקרה יעשה בדרך של תשמיש. אבל העיקרון החשוב שעולה מדבריו, איפה שאנחנו יודעים שבעיית הפוריות מתמקדת באיש, או איפה שיש לנו השערה סבירה, לאחר בדיקות שנעשו לאישה, שהבעיה היא אצלו ולא אצלה, ממילא תותר הוצאת זרע לבדיקה כאן, וזה נשען גם כן על כך שההוצאה הזאת איננה לבטלה, היא הוצאה לשם קיום מצוות פריאה ורבייה, לשם קיום מצווה, וכפי שראינו, יש בהחלט על מי לסמוך כאן ולהתיר את הדבר. שוב, בהסתייגות אחת אומר הציץ אליעזר, בוא נברח מהוצאה בידיים ונלך להוצאה טבעית, דהיינו איסוף הזרע לאחר תשמיש כאשר משמשים בתוך התקן מסוים. סיכומם של דברים עד כה, ראינו שישנה, שחזל והראשונים מסתכלים על הזרעה מלאכותית כעל אפשרות, כעל דבר ריאלי, מובא אפילו בהלכות הרחקות שבין איש לאשתו בהלכות נידה. ראינו שהשאלה הראשונה שיש להתייחס אליה היא עצם הוצאת הזרע לטובת ההזרעה מלאכותית, וניתן כאן בהחלט לומר שההזרעה מותרת, שההוצאת הזרע, סליחה, מותרת, מכוח דבריהם של האחי עזר ואחרים, שכל עוד המטרה היא קיום מצוות פריאה או רבייה, הרי שאין זה נכלל באיסור של לבטלה. עוד ראינו שייתכן שמי שיש לו בעיות הכרות מובהקות, על פי רופאים, שלגביו כלל לא נאמר האיסור, וממילא אין כאן שום מורכבות הלכתית בעניין הזה, מעבר למורכבות של צניעות וכדומה, שזה כבר קשור יותר למנגנון ולדרך שבה יוצא הזרע. ברור שככל שנגדיר אותו כמי שחייב בפריאה או רבייה, ושיש לגביו איסור הוצאת זרע לבטלה, אנחנו נעדיף שהוצאת הזרע תיעשה שלא בידיים, אלא בדרך של תשמיש. אך אם מדובר במי שאין לגביו איסור של השחטת זרע לבטלה, שם יהיה מקום יותר נוח להתיר את ההוצאה גם על ידי מעשה שאיננו תשמיש. בעזרת השם בשיעורים הבאים נדון בשאלת מעמדה של הביאה, של ההזרעה, האם דינה כביאה, או אין דינה כביאה, ודבר זה השלכות על שאלות רבות, כגון הזרעה בימי נידותה, דבר שהוא מאוד מצוי בבעיות פוריות מסוימות, שנובעות מהעיתוי של ביוץ האישה, בזמן שאסור עדיין לאיש לבוא עליה, האם הזרעה מלאכותית היא מותרת במצב כזה, וכן שאלות יוחסין ושאלות רבות אחרות.